בסוף פרשת אחרי מות, בסוף פרשת אחרי מות, כידוע, מופיעה פרשת העריות. פרשת העריות פותחת, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. התורה מזהירה, אזהרה כפולה, כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. מעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה. הרי הייתם במצרים. אז יש פה עזרה לא לעשות, כמעשה ארץ מצרים. אבל התורה חוזרת, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, גם על זה אומרת התורה, לא תעשו. את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. ואחרי כן התורה מביאה שורה שלמה של עריות, שאנחנו אסורים בהם. בסוף כתוב, בסוף הפרשה, ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמע הארץ. ולא תקי הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אומרת התורה, ולא תקי הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אז יש מקום קצת לדייק. כשהתורה הזהירה, היא הזהירה על מעשה ארץ מצרים ועל מעשה ארץ כנען. מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם באים לשבת בתוכה. כשהתורה מדברת על העונש, אומרת התורה, ולא תקי הארץ אתכם בטמאכם אותה. ולא תקיע הארץ אתכם בטמאכם אותה, היא לא מדברת על חזרה למצרים. ולא תקיע הארץ אתכם בטמאכם אותה. כשהתורה מדברת על המצווה, על האיסור, אז היא מדגישה לא לעשות כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, ולא כמעשה ארץ נען אשר אתם באים שם. בעונש, ולא תקיע הארץ אתכם. צריך לומר, לכאורה, שהקעת הארץ כוללת גם. אבל השאלה מאיזה בחינה? גם את ההתחלה, את השורש של כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אבל השאלה באיזה מובן? מצאנו כאין זה. קידושין ונישואין. אנחנו מבחינים בשני שלבים. שלב ראשון, אדם מקדש את האישה. דין תורה אנחנו מדברים. אדם מקדש את האישה. היא אסורה על כל העולם. אבל יש הבחנה בין שלב הקידושין לשלב הנישואין. שלב הנישואין הוא אחרי הקידושין. יכול להיות מצב ביניים שהיא מקודשת, והיא עדיין לא נשואה. יש מצב ביניים. היא מקודשת, קידשתי אותה, היא אסורה על כל העולם, אבל עדיין לא כנסתי אותה הביתה. היא עדיין לא נשואה. כשאדם מגרש את האישה, הוא לא מחזיר אותה, הוא לא יכול להחזיר אותה למצב הביניים שלפני הנישואים. הגט מחזיר אותה למצב שלפני הקידושים. בשלבי ההתפתחות של עם ישראל, מהלידה של העם עד הכניסה לארץ, היה שלב ביניים. יצאו ממצרים, עדיין לא היו בארץ. לקח זמן עד שהגיעו לארץ. כשהם מקבלים את העונש, כמו שהתורה אומרת, ולא תקיא אתכם הארץ, אז ההקאה לכאורה, התורה לא מזכירה, כמו שאמרנו. היא מדברת על הקאה מן הארץ. אז צריך לומר, כמו שאמרנו, שההקאה מן הארץ, כמו שהגירושים, זה לא מחזיר אותה למצב הקודם, אלא זה מבטל לחלוטין. צריך לומר שגם הקאת הארץ מחזירה למצב שלפני, אבל התורה לא מדברת על כך. היא לא מדברת על כך, שוב צריך לומר, כי זה פשוט, אבל השאלה למה? השאלה למה? אז את הדברים האלה נראה להסביר עכשיו. ולצורך ההסבר, נשתמש במשל, אבל המשל הזה הוא לא רק משל, הוא צריך לדעת שגם בעניינים כלליים שהתורה מדברת עליהם, אז הציורים הכלליים הם גם ציורים פרטיים. זאת אומרת, התורה יכולה להתייחס אל העם, כמו שאנחנו רואים כאן, היא מדברת על עם ישראל, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שם לא תעשו. העזרה היא על העם, העזרה פרטית לכל אחד, אבל העזרה היא על הדיבורים הם דיבורים על עם שלם. אבל ידוע מהדרכות של חכמים, שגם כשהתורה מדברת בעניינים כלליים, יש בעניינים הכלליים של התורה הדרכות פרטיות לכל אחד ואחד. ויותר מזה, כשאנחנו רוצים לבחון בחינה כללית, לפעמים על פי ההתייחסות לפרטים או לפרטים, אפשר מתוכם להבין גם את ההקשר באופן כללי יותר. וננסה להבין כאן, כמו שאמרנו, על פי גמרא בעבודה זרה. יש גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת כך. הפסוק במשלי אומר, לעלוקה שתי בנות. הו. כך כתוב בפסוק. מה הכוונה של הפסוק? אומרת הגמרא בעבודה זרה י' ז' כך. אמר רב חיסדא. אמר רב חיסדא, אמר מרוקבה. כל גיהינום צועקת ואומרת, הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה, הווה הווה, או הווה הווה. ומה נינו? מי הם שתי הבנות? אמינות והרשות. אמינות, אומר רש"י, צועקת, הווה תקרובת לעבודת כוכבים, והרשות, זוהי המלכות. צועקת, הווה ממון ודורונות וארנונה ומס למלך. איקא דאמרי, לשון אחרת המביאה הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר מרוקבה, כל גיהינום צועקת ואומרת, הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה, הווה הווה. אומרת הגמרא, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וכי מאחר שלא שבו, איכן ישיגו? שואלת הגמרא, אתה אומר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וכי מאחר שלא שבו, איכן ישיגו? אריק אמר, ואם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. זה המשך אותו פסוק. להלוקה שתי בנות, אומרות אב אב, אחרי זה כתוב, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אומרת הגמרא, וכי מאחר שלא שבו, איכן ישיגו אורחות חיים? לא שבו בתשובה, איכן ישיגו אורחות חיים? אריק אמר, הגמרא מחדשת חידוש גדול, ואם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. גם אם ישובו בתשובה, לא ישיגו אורחות חיים. אומרת הגמרא מיד, למימרא, דכל הפורש ממינות, מית. אדם מין. אדם מין. עובד עבודה זרה. שב בתשובה. חוזר בתשובה. אומרת הגמרא, כל הפורש ממינות מית. על זה נאמר, כל באיה לא ישובו. ולא ישיגו אורחות חיים. מה הכוונה? לא ישובו ולא ישיגו אורחות חיים, גם אם ישובו. החלק השני של הפסוק. כל באיה לא ישובו, זה החלק הראשון. לשוב ממינות כמעט אי אפשר. אי אפשר. אבל גם אם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. אומרת הגמרא, למימרא דכל הפורש ממינות מית. מת. שואלת הגמרא, והאי דעתי לקמי דרב חיסדא. ואמרה לי, קלה שבקלות עשתה בנה הקטן מבנה הגדול. אומר רש"י, באה אישה לפני רב חיסדא וסיפרה לו, עבירה קלה שבידה זו, זוהי. שעשתה בנה הקטן מבנה הגדול. בנה הגדול באה עליה והולידה ממנו בנה הקטן. והיא באה לקבל דין ולשוב בתשובה. ואמר לה רב חיסדא, תרחו לה בזוודתה, תכינו לה תכריכים. כל באיה לא ישובו ולא ישיגו אורחות חיים. והיא לא מתה. אומרת הגמרא, כאמרה קלה שבקלות עשתה, מכלל דמינות נמי אב יבא. אז אומרת הגמרא, בסופו של דבר, איקא דאמרי, ממינות אין, מעבירה לא. ממינות אין, מעבירה לא. שוב שואלת הגמרא, את הסיפור שסיפרנו, מסקנת הגמרא. הגמרא אומרת, ומעבירה לא? מעבירה הכוונה תאוות, עבירת הריות. מעבירה לא? והתניא אמרו עליו רבי, על רב, הסיפור הידוע, על רבי, על רבי אליעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרקי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה, נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר, הפיכה. אמרה, כשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. אומרת הגמרא, הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר כי הערים ימושו והגבעות ימותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. וכן הלאה. והגמרא מסיימת, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. אומרת הגמרא, והאחה בעבירה ומית. אמרנו קודם, במינות לא ישיגו אורחות חיים. גם אם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. אבל בעבירה לא. אז שואלת הגמרא, ומהסיפור הזה אתה רואה שגם בעבירה, הוא עשה תשובה. אבל הוכרח למות. הוכרח למות. איך אתה מסביר? תשובת הגמרא היא התמנמי כיוון דאביק בטובה כמינות דמי. כיוון דאביק בטובה כמינות דמי. הוא כל כך היה קשור לעבירה, אומרת הגמרא, זה כמו מינות. אביק בטובה כמינות דמי. זאת אומרת, זה נכון שאמרנו שבמינות, גם אם ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. תשובה ממינות היא בהכרח גוררת מוות. לא ישיגו אורחות חיים. נו, אבל לא מעבירה. וכאן היה סיפור עם עבירה. התשובה, אומרת הגמרא, כיוון דאביק וטובה כמינות דמי. צריך להבין את התשובה של הגמרא. מה הכוונה? מה הגמרא רוצה לומר שהיא אומרת שכיוון שאביק וטובה כמינות דמי? אני אסביר. הרי לכאורה, גם אדם ששטוף בעבירה, הוא לא מין. מין, פירושו של דבר, אדם שכופר בריבונו של עולם. עובד עבודה זרה, כופר בהשגחה, האדם שנכשל בעבירות, גם אם הוא נכשל בעבירות, אבל הגמרא אומרת, מומר לתאבון אינו מין. הגמרא לא עושה הבחנה, כשהגמרא אומרת מומר לתאבון אינו מין, בין אדם שהוא אדוק בעבירה או אדם שהוא לא אדוק בעבירה. גם אדוק בעבירה, אם הוא מומר לתאבון, אז הוא לא מין. ההגדרה שלו היא לא מין. וכאן הגמרא באה ואומרת, כיוון דאביק בטובה כמינות דמי. כמינות דמי. אז להסביר את הגמרא צריך כך, לכאורה. יש, זאת אומרת, המושג מין שהוזכר כאן לגבי רבי אליעזר בן דורדיא, שכיוון שאביק בטובה כמינות דמיה, השימוש כמינות דמיה נאמר רק לגבי הנושא שעליו הגמרא דנה כאן. זאת אומרת, החידוש הזה של הגמרא, שכשיש מצבים כאלה, יש עבירות כאלה, שהתשובה עליהן בהכרח, תשובה שלמה עליהן, בהכרח נדרשת מיתה, אדם לא יכול להמשיך לחיות במצב של תשובה שלמה, היסוד הזה נאמר גם באדם שהוא אדוק בעבירה. אפילו שהעבירה הזאת היא עבירה לתאבון, היא לא נובעת מכפירה. אדם עובר את העבירה לתאבון, שטוף בעריות. אבל כשיש מצב כזה, כשיש תשובה ממצב כזה, אז, 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 אז פה זה נפגש עם מינות. לא שההגדרה שלו היא מין בהגדרה הבסיסית. אבל כאן הוא כמו מין. לא תיתכן תשובה במצב כזה שאדם מדוק בעבירה עם המשך חיות. לא ישיגו רוחות חיים. זה לא ייתכן. זה מוכרח למות. ומה הביאור בדברים? אז צריך להבין שיש באמת שני, זאת אומרת, החידוש, נגיד כך, החידוש של הגמרא כאן, שבאמת יש שני מושגים של מין. בדרך כלל מין זה אדם שפורק עול, לא מכיר בעול מלכות שמיים. אין אצלו מציאות של עול מלכות שמיים. פריקת עול. אדם כזה, יש חידוש גדול מאוד ברמב"ן, בהקדמה שלו לספר איוב, הרמב"ן מתווכח, הרי ספר איוב דן בשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ויש בראשונים שהסבירו, ידוע, שהאישור של הסתירה כביכול, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך זה ייתכן שצדיק סובל, או להפך, איך זה ייתכן שרשע נהנה בעולם הזה? אז אמרו הראשונים כבר, שמשלמים לרשע את גמול המעשים הטובים שעשה בעולם הזה, ולצדיק להפך, כדי לזכות את הצדיק לעולם הבא. אז בתוך הדברים של הרמב"ן כאן, בהקדמה שלו לפירוש בספר איוב, כותב הרמב"ן כך, הוא מתווכח עם הדעה הזאת, ואומר כך, והנה הפסוקים לא יורו על העניין הזה גם כן. על העניין הזה כוונה הפירוש שעכשיו אמרנו, בשם הראשונים. אומר הרמב"ן, כי הרשעים המכחישים באל ויאמרו לא הוא, אינם ראויים לגמול טוב לעולם כלל. מדוע? כי לא עשו טובה לדעת האל. ברמב"ן, כמו שאני אומר, יש פה חידוש גדול. אדם עושה טובה, אבל אדם שלא מכיר באל, מין, כופר, לא מכיר באל. אז גם שהוא עושה את הטובה, בהגדרות שלנו, בהגדרות ההלכתיות, הוא כמתעסק. הוא לא עושה את זה, יש איזה מצווה. כי לא עשו טובה לדעת האל. אז אומר הרמב"ן, אז אין עניין גם לשלם להם שכר על הטובה הזאת שהם עשו. אז צריך להסביר הסבר אחר. ליישב אחרת את השאלה. אבל מכל מקום, דרך אגב, אנחנו שומעים מהרמב"ן את החידוש הזה. מין, אדם שהוא מין, לא, אז גם קיום המצוות שלו הוא כמתעסק. לא מכיר בהם. ודאי שאדם שמומר לתיאבון, שטוף בעבירה. שטוף בעבירה. אבל אין פה חיסרון של אי הכרה בהם, הוא מכיר בהם. רק הוא לא יכול, היצר כופה עליו, כפיית היצר. אלא מה? אז אמר, יש מין שהיסוד המינות שלו זה הכפירה בהם. יש מין שיסוד הגדרתו כמין עובד, מין, כמו שהרמב"ן אומר, לא, אי אפשר להגדיר אותו כעובד השם. גם כשהוא עושה מצווה, גם כשהוא עושה דבר טוב. זה לא נובע מתוך הכרה בהם, הוא לא מכיר בהם. הוא לא מכיר בהם. יש אדם שהוא לא עושה מצווה או לא עושה מצוות בגלל שהוא פורק עול. אין אצלו עול שמיים. אין עליו עול שמיים. אבל יש אדם שלא עושה את המצווה, לא משהו לא עושה את המצווה. הוא מתעסק בדברים אחרים. הוא עוסק בעבירות כל הזמן. אי היכולת שלו לעשות מצווה נובעת מצד זה שכל הזמן שלו מושקע בדברים שאינה מצוות. כל העיסוק שלו הוא רק בעבירה. לא בגלל שיש פה חיסרון של פריקת עול. אבל באופן מעשי, הוא שטוף בעבירה. שטוף בעבירה. אז שניהם לא עושים מצוות. שניהם מנוטרלים מהמצוות. אבל יש, המין מנוטרל מהמצוות משום שהוא פרה כל. אז גם אם הוא יעשה מצווה, זה לא יהיה מצווה. כמו שהרמב"ן אומר. אבל השטוף בעבירה, המומר לתיאבון שהוא כמו, אדוק בעבירה. עד יקבר, כמו שהגמרא אומרת. הוא, המינות שלו היא מינות לא מצד פריקת העול. המינות שלו היא מינות מצד שהוא אביק בעבירה. הוא אחוז בעבירה, הוא קשור בעבירה. הוא מחובר לעבירה כל הזמן. אז החידוש של הגמרא, כיוון דאביק בטובה כמינות דמיה, כמו שאמרנו, זה חידוש בדין הזה שמתחדש בגמרא. נתחדש בפסוק, כל באיה לא ישובו. זה נאמר על אמינות. ולא ישיגו אורחות חיים, אומרת הגמרא, ולא ישיגו אורחות חיים, הפירוש הוא גם אם ישובו. זה לא יכול, זה מוכרח. אדם כזה, מין ששב, הוא שב בתשובה. גם אם הוא שב, אם התשובה שלו היא תשובה שלמה, כך רואים כאן בגמרא, אז זה לא יכול להיות עם המשך של חיים. לא ישיגו אורחות חיים. מחדשת הגמרא שכשאדם דבוק בעבירה, גם אם הוא לא מין, הוא לא פרה הכל, אבל הוא אביק בטובה, אז במציאות כזאת לא ישיגו אורחות חיים. בנקודה הזאת הוא דומה למין. המינות שלו היא, כמו שאמרנו, היא היכולת המעשית לביצוע, לא, הבעיה פה היא לא השורש. בשורש הוא לא כופר. אבל מצד שני, אביק בטובה, הוא לא יכול, הוא מומר לתאבון שלא יכול להיפרד מהעבירה. אומרת הגמרא, גם עליו נאמר, לא ישיגו אורחות חיים. החיבור שלו לעבירה הוא כל כך חזק, שאין לו יכולת להמשיך לחיות, אפילו אם הוא עשה תשובה. עד כדי כך. הוא מוכרח למות. זה החיבור של הגמרא. כלפי מה הדברים אמורים? יש כאין זה, במהלך הפוך. צריך לדעת, להפך, אנחנו מדברים מצד אחד על פריקת עול, ומצד שני על מין שהוא לא פרק עול, אבל פשוט הוא לא יכול לקיים מצוות משום שהוא אביק בטובה. הוא מובר לתאבון שהוא קשור לעבירה בלי יכולת להינתק ממנה. בלי יכולת להינתק ממנה. שכמו שאמרנו, הוא נחשב מין לעניין זה שלא ישיגו אורחות חיים. מה שמתחדש כאן בגמרא. בלהפך, כשאדם קונה עבד, עבדות דורשת גם כן שני מישורים. כשאני קונה עבד, ראשית, אני קונה אותו כעבד. יש עליו עול, יש לו אדון. אבל כדי שהעבד יעשה את מה שהאדון, אחרי שהאדון קנה אותו, הוא עבד. יש עליו עול עבדות. אבל כדי שהעבד יעשה, צריך להגיד לו גם מה לעשות. לא מספיק לקנות את העבד. כשקנית עבד, אז העבד הזה עכשיו משורבד. אבל כדי, אדון שקונה עבד, לבד הקניין שלו, הוא צריך להגיד לו מה לעשות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ידועת רשת חז"ל. עבדיים, ולא עבדים לעבדים. עבדיים ולא עבדים לעבדים. כבר אמרו המפרשים שיש, אפשר לומר, שלושה שלבים בקניין העבדות שקונה הקדוש ברוך הוא את ישראל. שלושה שלבים. שלב ראשון, היציאה ממצרים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. שם היית עבד. שם היינו עבדים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. יצאת מהעבדות למצרים, יצאנו מעבדות מצרים, ונכנסנו להיות עבדים לריבונו של עולם. ביציאה ממצרים, עם ישראל נכנס להיות עבד לריבונו של עולם, אבל עדיין אין, השעיבוד קיים, אבל אין את הלמייסה, אין את מה צריך לעשות. השלב של מה שצריך לעשות, שכמו שאמרנו, זה השלב אחרי שהעבד השתעבד, יש לו אדון, הוא קיבל על עצמו עול מלכות, אבל צריך לדעת מה הוא צריך לעשות. מעמד הר סיני, מתן תורה, במתן תורה עם ישראל מקבל אחרי שהוא כבר נקנה כעבד. אחרי שהוא כבר נקנה כעבד, ריבונו של עולם, הוא מקבל על עצמו את התדריך. מה נדרש ממנו כעבד? אבל בזה עוד לא סיימנו. בזה עוד לא סיימנו. שלב השלישי, זהו מקום העבדות. מקום העבדות הוא ארץ ישראל. מקום העבדות הוא ארץ ישראל. את שלב ראשון, כמו שאמרנו, זה היציאה ממצרים, אבל היציאה ממצרים יש בה בחינה של קניין. קניתי אתכם לעבדים. במצרים ישראל יוצאים מעול המצרים, אבל נכנסים לעול ריבונו של עולם. שלב הבא זה התדריך, מה לעשות, והשלב השלישי זה מקום העשייה. אמרו המפרשים, יש כנגד שתי הבחינות שעליהם אנחנו מדברים בקניין עבדות, השעבוד והלמעשה, התדריך, מה שנדרש מהעבד לעשות. כנגד שתי הבחינות המיוחדות שיש לריבונו של עולם בישראל, ישנה התנגדות מצד אומות העולם. בשתי מערכות נפרדות לחלוטין. היסוד לדבר נמצא במפרשים, בפרשה שלנו, כתוב כך. ואמרת אל פרעה, ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה. ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. אז כתוב כאן דבר שהוא לכאורה מיותר, אבל הוא לא מיותר, משום שהוא בא להגדיר את היסוד. ואומר אליך שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. כמו שרשי אומר, הוא מטרה בו, הקדוש ברוך הוא מטרה בו כבר עכשיו על המכה העיקרית. אבל מדוע כתוב כאן, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל? מה זה שייך לעניין? מה זה שייך לעניין? אומרים חכמי האמת, כאן כתוב השורש. הפגיעה במצרים, משום שיש יחס ישיר בין מצרים לישראל. כשם שישראל הוא בני בכורי, על זה כתוב בפסוק, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ישראל הם הראשית. והפגיעה במצרים היא גם בגלל שמצרים הם ראשית. ויך כל בכור במצרים ראשית עונים באוהלי חם, אומר הפסוק. גם מצרים הם ראשית. והאמירה שאומר הקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו צריך לומר לפרעה, מצטווה לומר לפרעה, משום שיש פה, כמו שאמרנו, יש פה הבחנה ביסוד הטיפול שהקדוש ברוך הוא מטפל בו גם בעם ישראל וגם במי שכביכול נצטווה או סודר, כדי להילחם בעם ישראל. המצרים הם אלה שמשעבדים את עם ישראל בראשונה. אומרים המפרשים, כמו שאמרנו, יש במערכת אומות העולם, בין אומות העולם, שתי מערכות שעניינם להתנגד לעם ישראל. שתי מערכות נפרדות. מערכת ארבעת המלכויות שמוזכרות בדניאל, זה מערכת אחת. ומערכת שנייה זה מערכת שבעת עממי כנען. שניהם מתנגדים, אבל ההתנגדות שלהם היא שתי המערכות האלה, ההתנגדות שלהם היא התנגדות, אחת מתנגדת בבחינה אחת, והשנייה מתנגדת בבחינה אחרת. כל אחת מתנגדת לעבדות של עם ישראל בשלב שונה ומסיבה שונה ובדרך שונה. ההתנגדות של ארבעת המלכויות לישראל היא התנגדות לעצם קניין העבדות של ריבונו של עולם בישראל. כך זה צריך להיות, כך הקדוש ברוך הוא מכין את הדברים, משום שההתנגדות הזאת בסופו של דבר היא המחשלת, היא הבונה את ישראל. אבל ההתנגדות של ארבעת המלכויות לישראל היא התנגדות לעצם קניין העבדות שיש לבורא בישראל. עצם קניין העבדות. אמרנו, כשאני קונה עבד, יש פה שני שלבים. יש פה שלב של קניין העבד, השעבוד שלו, ויש פה שלב של מה? של הביצוע למעשה, העבדות למעשה. ארבעת המלכויות נלחמות בעצם הקניין. בעצם השעבוד של ישראל לריבונו של עולם. ואיך זה בא לידי ביטוי? מה שאמרנו. עבדיהם ולא עבדים לעבדים. כשישראל הם עבדים לעבדים, זה ביטול לעבדות של ריבונו של עולם. כשישראל הם עובדים למישהו אחר, אז זה ביטול לעבדות לריבונו של עולם. כשאני מוציא אותם עם מצרים, ממילא אני קונה אותם לעבדים. משום שכשהם עבדים, זה לא יכול להיות שיעבדו מישהו אחר. לא יכול להיות, זה פגיעה בעבדות של ריבונו של עולם. עבדות למישהו אחר, שעיבוד למלכות אחרת, שעיבוד מלכויות, זה פגיעה בעצם העבדות של הבורא. זה ביטול העבדות. דומה הדבר, במשל שהבאנו קודם, לפריקת עול. לעומת זאת, ההתנגדות של שבעת עממי כנען לישראל, שם זה לא לעצם הקניין. לא לשעיבוד. שם זה ללמעשה. הרצון למנוע, אף פעם עמי כנען לא השתעבדו בישראל. הרצון למנוע את היכולת של ישראל לקיים את המצוות שהם יצטרכו לעשות. הם צריכים לעשות את המצוות בארץ ישראל, ועניינם של שבעת עממי כנען למנוע מהם לקיים את המצוות בארץ ישראל. להפריע להם. לקיים את המצוות בארץ ישראל. לקיים את מה שריבונו של עולם דורש מהם לקיים. אבל זה לא על עצם השעבוד. יש מקום לדייק שארבעת המלכויות נקראות מלכויות בלשון חז"ל. מלכות משעבדת, זה עניינה של מלכות. עמי כנען לא קוראים מלכויות. עמי כנען, שבעת עמי כנען. לפי זה אנחנו מבינים מאוד מדוע מצרים, או כמו שאומר לו כאן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ואתמאן לשלחו. ההתנגדות, למה מצרים, כמו שאמרנו, נקראת ראשית עונים באוהלי חם? הראשית של ארבעת המלכויות, משום שמצרים מתנגדת לישראל, משעבדת את ישראל, עוד לפני שהיא רוצה למנוע את תחילת השעבוד. הרי ההוצאה ממצרים היא הקניין של הקדוש ברוך הוא בישראל. השעבוד במצרים עוד לפני. ראשית עונים באוהליך. באותה צורה, המלך. באותה צורה, המלך נקרא ראשית גויים המלך. ואחריתו עדי עובד. ההתנגדות של המלאק, שוב, זה לא שאיבוד בישראל. זה הרצון של המלאק להפריע לישראל לקיים את דבר השם. לעשות את רצון השם. עוד לפני שישראל מקבלים את התורה. עוד לפני שישראל מקבלים את התורה. אבל עניינו של המלאק, ולכן הוא ראשית. ראשית גויים המלאק. צריך לשים לב לעוד נקודה. כשפרעו אומר למשה, הוא אומר לו, לא ידעתי את השם. לא יודע את השם. על המלאק כתוב, מה שכתוב על נמרוד. על נמרוד כתוב, יודע את ריבונו, מה זה נמרוד? יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. הוא מכיר את השם. הוא יודע את השם. אבל הוא מתכוון למרוד בהשם. אז פרעו, כמו שאמרנו, המלחמה שלו, זה עניינה של מצרים. למנוע את קניין העבדות של ריבונו של עולם בישראל. את קניין השעיבוד. והניצחון זה השעיבוד. הקדוש ברוך הוא משתעבד בישראל. אבל די. לאור זה, אנחנו עכשיו יכולים להבין את מה שהצענו בהתחלה. אמרנו, שלושה שלבים בקניין העבדות של ריבונו של עולם בישראל. שלב ראשון, עצם הקניין. ההוצאה ממצרים היא השעיבוד של ריבונו של עולם בישראל. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הפכנו להיות עבדי השם. עבדי, ולא עבדים לעבדים. שלב ב', שלב שני, מתן תורה. מה צריך לעשות? לא מספיק יש עליי עול, אני צריך לדעת מה אני צריך לעשות. בשלב שלישי, מקום העשייה. איפה אני עושה? אומרת התורה, שוב, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. אז מדובר גם על מעשה ארץ מצרים וגם על כמעשה ארץ כנען. בין ארץ מצרים לבין ארץ כנען היה שלב ביניים. כמו שאמרנו, היה שלב ביניים. היה שלב שמצד אחד לא משובדים למצרים, אבל מצד שני הם עדיין לא עושים. מצד אחד הם כבר נקנו כעבדים, אבל הקיום של התורה, הקיום של המצוות זה ארץ ישראל, הם עדיין לא עושים. בעונש אומרת התורה, ולא תקיע הארץ אתכם ותמרחם אותה. לא כתוב לאן. לא כתוב לאן. הארץ מקיעה. כשהארץ מקיעה, פירוש הוא, כמו שאמרנו, משום שהקעת הארץ, היא כוללת בתוכה למעשה את שני השלבים. זה לא כתוב, אבל זה כך. מדוע? משום שכשהם מוקעים מן הארץ, כשהארץ מקיעה אותם, אז כמו שאמרנו קודם, מציאות של עבד מותנית בכך שאין עליו עול של מישהו אחר. עבדיהם ולא עבדים לעבדים. אם אנחנו עבדים לעם אחר, אז אנחנו לא עבדים לריבונו של עולם. אומרת התורה, ולא תקי אתכם הארץ ותמאתכם אותה. כשהארץ תקי, היא לא תחזיר אתכם למצב הקודם. היא תבטל למעשה את העבדות מעיקרה. מדוע? משום שכשהם יוצאים מהארץ, אז מה אתם? אתם עבדים לעם אחר. וכיוון שאתם עבדים לעם אחר, אז ממילא אין כבר שום משמעות לעובדה שאתם עבדים של ריבונו של עולם. מדוע? משום שכשיש עליכם עול זרים, או שיבוט מלכויות בלשון שלנו, אז ממילא אתם לא עבדי השם. ממילא אתם כבר לא עבדי השם. ואולי זה מה שכתוב בסוף מסכת כתובות. ב, 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 ברמות שונות אפשר, אפשר להבין את הדברים. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ אל הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מדוע? משום שכשאתה דר בארץ ישראל, אז ארץ ישראל היא ארץ השם. ארץ ישראל היא ארץ השם. אבל כשאתה דר בחוץ אל הארץ, אז הפירוש הוא אתה נמצא תחת עול של מישהו אחר. אתה משובד למישהו אחר. באיזה מידה? כזאת או כזאת. וכשאתה משובד למישהו אחר, אז ממילא אתה לא יכול להיות מוגדר כעבד השם.